עכשיו ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, ועל הדיגיטל אחיה כהן. והיום האורחת שלנו היא דוקטור דליה מאיר, מטפלת באמצעות אומנות פלסטית ומדריכה בכירה. דליה, את כתבת ספר מאוד מעניין, דימויים במסע החיים, דמיון ביצירה, אבל לפני כן נגיד מילה אולי קצת פיקנטית, שאת האורחת שלי היום כאן, אבל אנחנו מכירות בערך כמה עשרות שנים מהשחייה המשותפת בבריכה.
נכון.
והנה פתאום, לא פתאום, אני כבר שנים יודעת שאת עוסקת בתחום, והנה אנחנו נפגשות עם הספר שלך.
תודה רבה.
אז בואי תגידי מילה על הספר הזה, או על העיסוק שלך, שלי הוא מאוד זר, אז נדבר על זה.
אז למרות שלכאורה הוא מאוד זר לך, וכפי שאת אמרת, את אדם של מילים, אני ממש חולקת על זה. אני חושבת שאנחנו הולכים עם דימויים ודימויים פנימיים כל ימי חיינו, והם אלו שמוליכים אותנו קדימה או אחורה. זאת אומרת, אם יש לנו דימוי של קושי ומצוקה וחוויה כזאת שהיא מוליכה אותנו, אנחנו נראה את זה מאוד בקלות על האדם. וכשיהיה לנו דימוי פנימי של להגיע לפסגת ההר, אני לא סתם נותנת את זה, זה הדימוי שיוליך אותנו. ויש לנו תמונות פנימיות כל ימי חיינו. כשאנחנו הולכים לבית ספר, שאנחנו מתחילים עבודה, שאנחנו עושים כל דבר, יש לנו איזו תמונה פנימית של לאן אנחנו הולכים.
את מדברת אבל תמונות ציוריות, את מדברת על, אני אגיד אפילו חפצים, יש לך דימויים שאיתם את עובדת. כלומר, את עבדת עם אנשים, עם נוער, עם ילדים, שמתקשים לבטא את עצמם, ואת בחרת לעזור להם. כלומר, סוג העזרה זה באמצעות דימוי. אז לפחות מספרך, בהוצאת רסלינג, אני יודעת שאת עבדת איתם על דימוי של עץ, נכון?
עץ, הר.
דימוי של כדור, שאותו את המשלת לכוח הרצון, אני לא יודעת למה, ויש לך דימוי של נחל ודימוי של גשר. Okay. מעניין שאין שם בית. אלה הדימויים שבאמצעותם את עוזרת לאנשים להתבטא או לקדם את עולמם הפנימי.
אז אני אדייק. אני חיה בעולם הדימויים. אני רואה תמונות בכל מקום. במקרה אני גם ציירת. זה כמובן בהומור, כי העולם שלי הוא עולם ויזואלי, יש לי תמונות ודימויים כל הזמן. אז זה שפה, יש אנשים מוזיקליים, הם שומעים את העולם דרך הצלילים. הדרך שאני רואה אותה היא דרך דימויים. אני הייתי קרימינולוגית צעירה, והגעתי לאוכלוסייה של נוער, שנפלטה מכל המסגרות, והייתי צריכה דרך להגיע אליהם. הדבר האחרון שעניין אותם, זה לדבר דרך דימויים ולצייר, ממש האחרון. אבל הייתי צריכה להיות עם איזה גישה יצירתית, מה שהחלק הוורבלי ולהיות בתוך המסגרת, לא פעל, הם עפו, הם לא היו שם. וכאן אנחנו מתחברים לנושא של יצירתיות. איך אתה מנסה למצוא נתיב לאנשים, איך אתה מנסה למצוא דרך לפנות לאנשים שלא מעוניינים בך, לא מעוניינים בכלל, לא רוצים לראות אותך. והשיטה נבנתה מתוך ניסוי בשטח. השיטה היא הרבה יותר רחבה. לצורך הספר הזה בחרתי 5 דימויים שהם המרכזיים להכרה ולהבנה של האדם, אבל הם לא יחידים. יש סיפור מאוד ארוך. אני חושבת שזה שנה שנתיים לקח לי זמן לבחור מה הכי רלוונטי לסיפור.
אז אוקיי, אז דרך הדימויים האלה את הצלחת לפתוח או לאפשר פתח לאנשים שאיתם את עובדת, והיום זה לא רק נוער שנפלט ממסגרות, ולטענתך, כשאני פגשתי אותך עכשיו ואמרתי לך, אבל תראי דליה, דוקטור דליה מאיר, אני לא מבינה את העולם דרך דימויים, אלא דרך מילים. אז את אמרת לי, ורדה, אני מפרשת אותך אחרת, את לא הסכמת איתי.
אמרתי שאני חולקת עלייך. אמרתי לך שבלי לראות תמונת עתיד, ובלי לראות לאן את הולכת, לא הייתי יכולה להתקדם לשום מקום. אין דבר כזה. כשאני הולכת, ניקח את הדוגמה הכי קטנה. אני הולכת למסעדה, יש לי איזו ציפייה. כשאני הולכת ללמוד, יש לי איזו ציפייה. הציפייה הזאת יכולה להיות בצורת דימוי, זה יכולה להיות בצורת תקווה, יכולה להיות בכל מיני דרכים, אבל יש לי איזושהי ציפייה אחרת, לא הייתי הולכת. אם היה לי בלאקאוט, הייתי בדיכאון, לא הייתי הולכת למסעדה. אני אקח את הדוגמה הכי פשוטה. אני לא אלך כי אין לי מה לעשות שם, יש לי חושך. כשאני הולכת, שאני לומדת, שאני מקימה בית, שאני מתחתנת, שאני יוצרת זוגיות, שאני עובדת, שאני עושה דברים, יש לי איזשהו דרך, איזשהו נתיב שאני רואה אותו. אני מתכננת אותו. לא משנה מה הנתיב. זה יכול להיות הדבר הכי קטן והכי גדול. לכן אין אדם שפועל ומתפקד ועושה את כל הדברים שאין לו כלום. אין לו, הוא פשוט קיים מיום ליום. זה אגדה. אנחנו לא נמצאים שם.
אז את מדברת, תראי, את מדברת אם כך, על דימוי, נניח באמת, דימוי כדור כוח הרצון. אבל דווקא כשאני ראיתי לנגד עיניי כדור, קראתי, ראיתי כדור, אז ראיתי כדור מתגלגל, שהוא דווקא לא קשור לכוח הרצון, הוא פשוט מתגלגל. הוא לא שואל אותך, הוא לא תלוי ברצון, הוא מתגלגל.
הדימוי של הכדור המתגלגל, הוא דימוי של תנועה. עכשיו, אנחנו כאן, אני רוצה לציין משהו שכל מי שרואה אותי יודע, יש לי פוליו מגיל 2, והתנועה שלי מוגבלת, אבל בחוויה הפנימית, יש לי תנועה מאוד גדולה.
אז רגע,
רגע, ואני רוצה להדגיש את הסיפור הזה, את יכולה לראות אדם בריא לחלוטין, תקין לחלוטין, ואין תנועה. את רואה שהוא תקוע בתוך עצמו, ומשהו שם לא זז. התנועה שאת רואה של הכדור, היא התנועה שאת רואה את החוויה הפנימית שלך. ויש אנשים שאין תנועה, לכדור אין תנועה. אז יש לזה משמעות איזה כדור את רואה, ולא משנה אם את רואה את זה ככוח הרצון או איך את קוראת לזה, אבל זאת החוויה הפנימית.
אז את הגעת הנה על כיסא גלגלים, חשוב להגיד, לא רואים את זה, לא חייבים היו לראות את זה, אבל את מתגלגלת לבריכת השחייה בכוח הרצון שלך.
אין דבר שאנחנו עושים בלי כוח הרצון, אין דבר. זה פשוט לא קיים. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסיפורים המופלאים שאנחנו שומעים עכשיו מהחטופים או כל האנשים שהיו בדרך, אבל בלי החוויה של לאן הם מגיעים, אף אחד לא שוריד. אף אחד, בטח בתנאים כאלו. אבל בלי זה, גם כשאני הולכת לגן הילדים, יש לי איזושהי חוויה של מה אמור להיות, את מי אני רוצה לראות, מה אני מצפה. יש איזושהי חוויה של תקווה, של רצון, שזה בכל סעד ושעל. אנחנו לא היינו עוברים לבית, לא היינו גרים בבית, לא היינו הולכים לעבודה, לא היינו לומדים, אם לא היה לנו את החוויה של קדימה.
אז רגע, אבל את עובדת עם החוויה של קדימה באמצעות דימויים.
רגע, אז אני עכשיו רוצה להגיד משהו שלא אמרתי כאן. השיטה שלי עובדת בעצם לקבל את הסיפור הפנימי, הלא נאמר. את הסיפור החיצוני הוא פחות מעניין אותי. זאת אומרת שאדם, כל השיטה שלי מבוססת, לא על זה שאדם מאוד אינטליגנטי, מאוד ורבלי, יספר לי מה הוא רוצה. אני רוצה לדעת מה הדימויים שלו מספרים במסע של הדימוי. אם אני רואה עץ, והעץ הוא חזק וגדול ועתיק. ופתאום, שאני שואלת איך אתה מדמה את העתיד, ואז הוא אומר לי, בעתיד העץ ימות. אני תכף אקריא את זה בדיוק, אז אני אומרת, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? עץ כזה שנשאר אלפי שנים, איך הוא, למה אני עוד הייתי בתחילת הדרך ששמעתי את הדימוי הספציפי הזה? אני אומרת לו, למה הוא ימות? אז הוא אומר, אולי הנחל יסטה ממקומו והוא יתייבש. כשבשיחה לפני כן הוא אמר לי, התוכניות שלי הם ללכת, ללמוד באוניברסיטה, לעשות ולעשות לעשות, אבל הדימוי של העץ הוא של מוות. ואחד הדברים, זה היה די בתחילת הדרך, שאני כותבת לעצמי, אני לא מצליחה להבין את הפער בין החוזק של העץ, והיכולת שלו לשרוד כל כך הרבה שנים, לבין הדימוי של מוות וגיליון. יש כאן חוויה של מוות שאני מנסה לברר מהי, והוא עודף אותי. אין כזאת חוויה. אז זה הסיפור. הסיפור שאני רוצה לדעת מה המהות, מה הסיפור של האדם. לא רק מה תמונת עתיד, מה הסיפור? מה הסיפור באופן...
כלומר, את מוציאה את הסיפור באמצעות הדימוי, ולא באמצעות מה שהוא מספר לך.
בדיוק, וזו שיטה שהיא מצוינת גם למי שלא יודע לדבר, אבל מצוינת מאוד למי שיודע מצוין לדבר. כי אני עוקפת את הסיפור החיצוני, אני מגיעה לסיפור הפנימי.
את אומרת ככה, העבודה בתחום היצירה והדמיון עוקפת מחסומים דיסוציאטיביים.
ועוקפת את הרציון.
לי.
יש לנו הגנות, לכולנו יש הגנות, ואנחנו דרך הדימויים מספרים את הסיפור הלא מוגן שלנו. אני אקריא כאן מהספר... מישהי שירוי, בספר שלי זה הסיפור של שירה, שהיא מספרת בעמוד 206, העץ הוא סיגליון, סמוך לבתים ישנים.
וואו, סיגליון, זה העץ המדהים הזה.
עץ גדול מאוד שבפריחתו אין יפה ממנו, זה ציטוט. זה לא עץ צעיר, אולי בן 50, הוא משדר ביטחון ונצחיות, והיא ממשיכה עוד. הוא נראה מרוצה בחלקו ואין לו כל דרישות. ואז היא אומרת, ציטוט, אין לו חשש שמישהו יוריד אותו, והוא בטוח, גם אם ביטחונו תמים, שהנוף שהוא רואה יהיה תמיד. בעתיד כאמור לעץ ביטחון תמיד נמד. תמים בנצחיותו. זהו, זה היה הסיפור. וכששאלתי, וחלק מהשיטה שלי מאוד משמעותי, לשאול מה אומר לה הדימוי הזה. כי אני לא יודעת, אני יודעת שזה מהות שאני לא מכירה. מה זה המהות שאני לא מכירה? זה סיפור שאני שומעת, ואני יודעת שלא שמעתי כמותו. ועל זה אני ארחיב תכף. ולא היה לזה מענה באותו עת. וגם אני לא ידעתי מה זה.
מי?
אני מדברת על מישהי שהייתה בקבוצה, בקבוצה של למידה, והיא אמרה את זה. שנים אחרי זה ביקשתי רשות ממנה לצטט את הרעיון, ואז הסתבר שבאותה עת שהיא סיפרה את הסיפור, והכל נראה מושלם וטוב, התרחש משהו שהיא לא ידעה. והתגלה לאחר שנים. ובעצם כשהיא קראה את זה, היא אמרה, אני לא מאמינה. אני אמרתי, גם עם ביטחונות תמים. היא אומרת, אני ידעתי שהביטחון הזה תמים. אז אמרתי לה, אבל לא יכולנו לדעת, גם אם הייתי יושבת איתך מהבוקר עד הלילה, לא יכולנו לדעת על איזה ביטחון תמים. אבל היא ידעה שיש כאן ביטחון תמים. זאת אומרת, אנחנו מספרים בסיפור שלנו, דרך הדימויים, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים, ולא תמיד אנחנו יכולים לפרש. אני יכולה להגיד מה הדימוי הוא יוצא דופן, הוא מהות, הוא משהו שאת מספרת. אני לא יכולה לתרגם אותו. השיטה היא אומרת, יש כאן מהות, יש כאן סיפור אישי של כל אחד, אבל מה התרגום ומה זה באמת אומר? זה סיפור של שני אנשים, שלי ושל של האדם, ולא תמיד אנחנו יודעים.
אז אני שומעת אותך, ואני אומרת לעצמי ככה, כשאני הייתי אישה צעירה, שרק התחתנה, אז אני את אומרת פרספקטיבת עתיד של ורדה, אני ראיתי רק רע. אני ראיתי תהום. אני ראיתי את עצמי קצרת רוח, עצבנית, אובססיבית. אני אמרתי, הסוף יהיה רע.
אוקיי.
זאת הייתה חוויה.
אוקיי.
זה לא מה שקרה. הנה.
אוקיי.
אז פרספקטיבת עתיד של נועדתי לא לגדולות, לגיהנום.
אז טוב, יש לי דבר נורא חשוב להגיד שבעצם לא אמרנו. התמונה שאנחנו מקבלים בדימויים היא תמונה שנכונה לאותה עת. זאת אומרת, יש לי כאן הרבה דימויים של מוות וכיליון, כשבדקנו בעצם הבן אדם היה בדיכאון, בכל מיני זהו, והיכולת לראות את זה, והיכולת להתחיל לעבוד את זה, היא מאוד חשובה. אחד הדברים בדרך הדימויים, באין סוף דרכים. אבל היכולת לראות את זה ולהגיד, זה המצב כעת, אז היא נורא 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 משמעותית. מה שאת מתארת זה דיכאון.
אוקיי, זה תחושה שאת תקועה.
כן.
אז בעצם, בספר שלך את מדגישה את אוריינטציית העתיד.
ואת המהות. בסיפור שהייתי שומעת ממך, הייתי מקבלת תמונות שאומרות לי מי את. שאת ואני לא יודעות אותם כרגע. אלא היו שם זרועים דברים שהם ייחודיים לך. ובאמצעות הדימויים האלו אפשר היה לעבוד, ללכת קדימה. אם תרצי, אני אתן לך דוגמה של של דימוי, של דימוי של מהות.
מה זה מהות? מה המהות שלי? מה אני יודעת? מה זה מהות?
המהות זה משהו שאני המצאתי. את המילה הזאת. מה זה המהות? זה הפיסת נשמה שיש לכל אחד. שהיא רלוונטית לאותו רגע. ואני
אז היא משתנה.
היא משתנה לגמרי. היא משתנה לגמרי. היא לא נשארת, היא לא סטטית.
אז רגע, אז אם היא משתנה, אז אני לא יכולה לדבר על מהות. כי אם את מדברת על מהות, את מדברת על איזה גרעין פנימי, שהוא חלק מהאדם. אבל אם אני כל הזמן משתנה, אז מה, אני לא מבינה את המילה מהות.
אוקיי, היא לא כל הזמן משתנה. בכל תקופה יש משהו שעליו הפוקוס. ועליו אנחנו, הוא מנחה אותנו באותה עת. זה העניין. זה הדבר שמוליך אותי עכשיו. שזה יופיע בכל הדימויים. אני רוצה רגע לתת לך דוגמה של מהות.
כן, תסבירי, כזה.
מישהי שעשיתי לה הרעיון, שאלתי איך הייתה ההרגשה אחרי דימוי ההר, היא אמרה, קשה להגדיר
דימוי ההר.
לא, סליחה, דימוי העץ. היא אמרה, קשה להגדיר את הרגשות. משהו קצת שלילי. כשהייתי בטיול לאחרונה בדרום אמריקה, עברנו גבול. שם היה עץ, שעמד בין שני כבישים, בדרך חצץ, תקוע מאוד. בין שתי מדינות, לא שייך ולא מחובר לשום דבר, פשוט נמצא. התרשמתי מאוד מהגודל. ששאלת אותי מה העץ רוצה, חשבתי שהוא רוצה עוד עצים לידו. ואחרי זה היא אומרת, העץ הזה נראה כל כך לא קשור לכלום, פשוט לשום דבר. כמו בקובץ קיבוץ גלויות, באמצע כביש, לא רצו להוריד אותו. עכשיו, אני מסתכלת ואני אומרת, זה הדבר הראשון שהיא מתארת. עכשיו, העץ חזק ובריא וחסון וכל
מיני. את מתארת בדידות.
היה לה
אח... וחוסר שייכות.
היה לה אח אוטיסט. ובאותה עת, האח הזה נשלח למוסד, כי הוא היה בורח בלילה והם איבדו כל שליטה. החוויה הכי חזקה באותה עת, לא, לא עכשיו, שהיא הפעילה אותה, זה האוטיזם, זה החוסר שייכות, זה חוסר הבנה, זה העולם הזה שאין שום תקשורת אליו. עכשיו, אני אפגוש אותה כמה שנים אחורה, קדימה, כבר זה לא יהיה הדבר הכי, הכי, הכי מנחה, אבל זה יופיע. בדרך זו או אחרת זה יופיע, אבל העץ הזה, המנותק, החוויה הנוראית הזאת, לא תהיה הראשונה. אני מאמינה שהיא תבנה חיים, ויהיה לה כבר חיבור שלא יהיה כל כך מבעית, כמו חוויה של אח הזה, שהיה כל כך מנותק.
אז את יודעת, אנחנו תכף צריכות לצאת להפסקה, אבל אני די התבלבלתי. אני די התבלבלתי כי את מדברת על דימוי ועל חוויה ועל מהות ועל פרספקטיבת עתיד, ואני קצת התבלבלתי.
אוקיי.
אז בהמשך, אולי נעשה סדר, כי אני מרגישה שאת באה עם הבנה ברורה של מה את עושה, ואני מנסה להתחבר אליה.
אוקיי, זה אולי באמת למה בכלל עשיתי דוקטורט על סיפור העץ, ולמה טרחתי לכתוב את הספר. כי לי היה ברור מאוד מהסיפור הראשון מה אני רואה. ולתרגם את זה לספר, ולתרגם את זה לדוקטורט, זאת הייתה הסיפור שאמרתי, אני רוצה להשאיר משהו מובנה, לא רק שאני בונה את האינטואיציה, שאני יודעת על האינטואיציה, זה היה הסיפור של בעצם איזה סוג של עולם, שאמרתי, אני חייבת להעביר אותו הלאה.
אז את מאוד שפתנית, דוקטור דליה מאיר, ואני מרגישה שאני יכולה ללמוד ממך משהו, וגם המאזינים, אז בואו נלך עם זה. עכשיו נעבור קצת לרפסודיה בבלו, ועוד מעט נחזור. חזרנו אל דוקטור דליה מאיר, מחברת הספר דימויים במסע החיים, והכותרת המשנה, דמיון ביצירה. אז תראי, אני קראתי בין דפי הספר, אני מצאתי פרק שהוא נורא מעניין, ואת מדברת, אני חייבת שתסבירי לי, מה זה ראש פרק גורל לעומת ייעוד.
אוקיי. כאן אנחנו עושים לעולם רוחניקי קצת. לכל אחד, אני מאמינה שלכל אחד יש את הגורל שלו, הקרמה שלו, הדרך שהוא, שנמצאת במקום אחר. מה אתה עושה איתך, עם הדרך הזאת, ומה אתה, איך אתה מתנהל, זה הסיפור של הכוח, של היכולת, של התמונת עתיד. נופלים עלינו כל מיני דברים. השאלה באמת איך אנחנו מקבלים. מה שנופל עלינו, אני באמת לא יודעת לנבא את זה. אני יודעת שמי שיכול לראות תמונת עתיד שעם כוח, הוא יכול ללכת רחוק. השיטה שלי היא לא שיטה של גילוי עתידות, ממש לא.
בוודאי לא.
היא שיטה שאומרת, והסיפור של ראיית עתיד זה דבר שכולנו נורא רוצים לדעת, אבל יש ביהדות הכל צפוי והרשות נתונה, ובכל מקום כולם רצו לדעת את העתיד. זה לא הכיוון. הכיוון הוא לאן אני מוליכה את עצמי. ואם אתה אמרת עם אמביציה, שאני עם אמביציה, אני לא עם אמביציה. אני עם כוח רצון שבלעדיו לא, אולי לא הייתי יכולה ללכת.
וואלה, עשית הבחנה מדהימה.
זה נורא שונה. אני לא הייתי יכולה ללכת עם המגבלות בלי כוח רצון. אמביציה זה משהו של האגו שלי שאני רוצה להגיע. אבל בשביל ללכת, הייתי צריכה כוח רצון. שיש הבדל בכוח הרצון לאן אני מוליכה את עצמי, לבין אני רוצה להיות הכי, הכי, הכי. זה שונה, זה שונה. Okay. עכשיו, יש אנשים, מה שאת תיארת קודם, שראית רק שחור, הכוח הרצון נעלם אז. ראית שלא היה כוח באותו זמן. באותו זמן. זה לא אומר לא יחזור או שלא ישוב, אבל זה לא, אני באמת עושה הבחנה מאוד גדולה. שאני עשיתי את הדוקטורט, רציתי לתרגם את מה שאני הכרתי באינטואיציה באופן מוחלט, לשפה שאנשים יוכלו להבין אותה. לא היה לי אמביציה של דוקטורט, היה לי רצון להעביר את זה לשפה מחקרית, שידעו מה אני מדברת, שיוכלו לתרגם את זה, שיוכלו להשתמש בזה.
ואני רוצה להגיד לך משהו, שאני עכשיו יודעת, מה אני רציתי? מה אני?
מה ורדה. רצית?
אז אני אגיד לך, מעניין עם איזה דימויות היית עובדת איתי. אני רציתי להגיד את עצמי. את מבינה? אני לא רציתי להיות גדולה. חשובה, מתבלט את הכל. הייתי מוכרחה להגיד את מה שיש לי.
אז מה שהייתי עושה, הייתי מבקשת את דימוי ההר. לראות איך, אם את רואה את פסגת ההר, ואם את יכולה להגיע אליו, ורבים, קשה להם לראות את פסגת ההר.
לא, אני לא רואה את פסגת ההר, כי פסגת ההר זה להגיע לאן שהוא, אבל אני לא, אני רוצה להגיד עכשיו את מה שיש לי.
אז זה הגלגל, הכדור המתגלגל.
אז את רואה, אז זה דימוי אחר.
נכון. אני הייתי בודקת כמה דימויים. זה הסיפור. יש את הדימוי של...
זה הספר.
לא.
את יודעת מה? זה הספר. אני מתפרצת, אני הפציינטית שלך, ואני באה ואני אומרת, ספר. אני רוצה לקרוא, אני רוצה ספרים, אני רוצה לכתוב. ספר. ספר. לקרוא, לכתוב. לדבר. את רואה, זה לא לצייר. אבל אולי לצייר במילים.
זה ליצור. זה לא משנה אם זה מילים או לא. ליצור זה משהו מאוד רחב. אמא שלי מעולם לא צעירה. היא הייתה אדם יצירתי בצורה בלתי רגילה. היא פשוט הייתה אדם יצירתי באופן יוצא דופן. אבל היא לא צעירה. זה אומר שהיא לא הייתה יצירתית. אין לזה שום...
אז רגע, מה זה יצירתי?
היכולת... לא ללכת ישר, אלא למצוא מה יש בצדדים, ולראות מה יש בדרך, ולהבחין במשהו בדרך, ולעשות את החוויתה שונה ואחרת. זה לא משנה מה זה הדבר.
אבל את יודעת, אנשים כל כך רוצים להיות מיוחדים, שהם עושים אחרת, אבל באופן לא יצירתי. את יודעת, הרצון להיות שונה, להיות מיוחד. אולי אנחנו לא הולכות בדרך, עכשיו, בשיחה, בדרך שאת התכוונת אליה.
אז אנחנו בעצם דיברנו על להיות יוצא דופן. להיות יוצא דופן, דיברנו קצת על זה.
זה את לא... אומרת, דיברנו כשנפגשנו.
כשנפגשנו עכשיו. כן. להיות יוצא דופן זה לא משהו שאתה מתכנן ובוחר. אתה שמה. ואתה מגלה שאתה לא, אתה לא הולך בנתיב שכולם הולכים. לא, לא הולך. אז כולם הולכים פה וכולם הולכים שם, ונורא, נורא לא מתאים, שיער אפור, ונורא זה, ונורא שם, ואתה לא, אתה לא שם, זה לא יעזור, אתה לא שם. אז מי שרוצה להיות יוצא דופן ככותרת, בעיה. אבל מי שנולד יוצא דופן, וכל החיים הוא יוצא דופן, הוא יהיה שם. אני רוצה למצוא נתיב לסיפור של כל אחד, ולא משנה אם כל אותו אחד הוא ילך בדרך הישרה והברורה, שזה מצוין בשבילו, זה 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 נהדר, או שהוא ילך בדרך מפולטלת ומסבכת. לפני שנים דיברתי עם מישהי שעבדה עם דימויים, ואז אני ביקשתי איזה דימוי, ואז היא אמרה לי, אני אף פעם לא אלך במעלית, אני לא עולה במעלית, אני עולה תמיד במדרגות. ואמרתי לה, למה בעצם? אז היא אמרה, אני תמיד עכשיו שאם אני אעלה במדרגות, אני בטח אפגוש מישהו נורא נחמד, ובמעלית אני לא אספיק לראות אותו, וזה יברח לי. וככה כל חייה, היא תמיד תלך בדרך הארוכה, היותר מיגעת, ששם היא תמצא משהו מעניין. במקרה היא עבדה גם עם קידום נוער, ותמיד חיפשה אז בזמנו, והיא חיפשה את הדרך היותר מעניינת תמיד. היא לא קלה.
אז רגע, איך את עובדת עם דימוי נחל?
אוקיי. אז כאן פספסנו משהו גדול. אז כמו שאמרתי, השיטה היא לשמוע את הסיפור של כל אדם דרך הדימויים. סיפור העץ נותן את התמונה הראשונה, איזה כוח, איזה יכולת, מי אדם. הסיפור של הנחל זה הזרימה שלו. איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים? מה המקור שלו? מאיזה מקור הוא שואף כוח? מאיזה מקור יש שם? לפעמים יש שם איזה אבן שחוסמת את כל הנחל, אין זרימה. אנחנו בדמיון מזיזים את האבן, מתחילים זרימה שהכל יזרום. זה דימוי של נחל החיים, של זרימת החיים. יש את הדימוי של הגשר, גשר הוא מעבר, ויכול להיות אדם עם המון המון כוחות, והמון יכולות, והמון זה, ואת הגשר מעברים מטילים אליו אימה. זה יכול לקרות. וכל מעבר מערער אותו, וצריך לעבור את זה.
אני מאוד מתחברת לזה. אני מאוד מתחברת לזה.
זה מפתיע אותי, ורדה.
אז הנה, אני אומרת לך, המעבר מערער אותי, ואני אז צופה סכנות, דברים התקלקלו, דברים...
לא הייתי מנחשת את זה עלייך.
אז הנה, את רואה, יש לי... טוב, מדברים פתאום עליי, אני אבל רציתי...
כאילו, לא, אבל זה דוגמה מצוינת. למה זה דוגמה מצוינת? כי בראש יש לך עץ, בשבילי יש, הייתי מצפה שיש לך עץ עם כוח ויכולת, ושאת אומרת לי מעברים, אז אני אומרת, אז יש שם משהו עם מעברים ושינויים, שגרם לזה שאת ממעבר ושינוי, צופה שינוי.
סכנה.
סכנה, סכנה, כן. וזה נורא חשוב למקד איפה, ונורא חשוב לראות איפה כדור כוח רצון, ואיפה זה, ואיפה כל דבר, ומה קורה עם איפה נקודות התורפה, איפה הקשיים, איפה המצוקות, איפה הכוחות, מאיפה אפשר להתארגן על הכוחות. זה היופי של הדימויים, של כמה דימויים, שאתה יכול לראות את זה מכל מיני כיוונים. אני רוצה ברשותך משפט אחד להגיד על מהות, עוד דוגמה נורא נורא קטנה. עבדתי פעם ממישהו שהוא דור שני, זה היה לפני שנים, ולכאורה, וכמובן שהסיפורים הם נורא שקופים, הסיפורים שהוא מספר היו נורא ברורים. דימוי העץ היה דימוי של עץ, ואני שואלת, איפה אתה רואה את העץ הזה? הוא אומר, באירופה נורא קר, יש שם שלג. ואז הגשר הוא גשר שמוליך רכבות. ועוד 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 ועוד. ומסתבר שכל הדימויים כולם, יש שם רמז קל על אירופה מזמן המלחמה. זאת אומרת, יש...
מתכוונת מזמן השואה.
מזמן השואה, מלחמת העולם השנייה. וכל מיני דימויים, ואז אתה רואה בעצם שבאותה עת, יכול להיות ש20 שנה אחרי זה, אני מפקפקת אגב, אבל יכול להיות ש20 שנה אחרי זה, זה פחות משמעותי, אבל כל הדימויים שזורים בזה. ואז אתה אומר, יש כוחות, יש זה, יש יכולת לעבור, יש את כל הדברים, אבל מה שמוליך זה הסיפור של השואה, הוא יושב בכל הדימויים. וחלק מהעניין זה לראות את כל הדימויים מחוברים, ולראות את ההקשר שלהם.
שאדם לא היה מודע.
גם אם הוא היה מודע, כמה זה משפיע עליו על כל סעד ושעל. האם הגשר שמוליך רכבות, שמוליכים אנשים למוות, הוא הגשר שאנחנו צריכים לחצות אותו בחיים? אז אנחנו... די משותקים.
די מבועלים.
מבועלים, כן. השאלה באמת כמה, זה לא אומר שכל דור שני זה ככה, אבל שם זה היה.
אז בעצם, תראי, אנחנו מדברים על דימויים, אנחנו מדברים על יצירה. מהי העזרה שהאדם מקבל משיטת הטיפול בעזרת דימויים?
א', נורא קל לראות איפה אני תקוע, ממש אני רואה את זה. אני אתן עוד דוגמה, מישהו צייר עץ ועץ בן 7, ואז אני אומרת, מה קרה לפני 7 שנים? כי אני יודעת שגיל העץ מאוד, זה אומר ש... כן, התגרשתי, אבל זה במקרה. ואז מסתבר שיש בעוד דימויים, אין סוף דימויים, את אותה טראומה.
של גירושים.
כן, של גירושים, שבשיחה הוא לא התייחס אל זה כטראומה, הוא לא סיפר שזה הטראומה, אבל בעצם בדימויים, באותו זמן, היה ברור שזה הדבר שעכשיו מתפעל אותו. אותו דבר שהוא אמר, מציין, אבל הוא לא כל כך השפיע. מה שאני מנסה להגיד, שהסיפור... של המהות שלי, ולאן אני הולכת, ומה קורה, הוא הסיפור שמוליך את החיים שלי באותו זמן שלה הזו. כמה זה אובייקטיבית נכון או לא, זה לא משנה. זה ממש לא משנה. אדם יכול היה לעבור טרגדיות, ומה שמוליך אותו זה לאן הוא מגיע. אדם יכול, הסיפור הוא לא משנה מה הייתה המציאות, משנה איך אני חוויתי את המציאות, ואיך אני חווה אותה ולאן אני הולך.
אז איך מופחת הסבל?
ברגע שאני רואה איפה אני תקוע, איפה אני נמצא, אני יכול להתחיל לעבוד בדימוי עצמו, בציור, בשיחה או בכל דרך אחרת. אותו אדם שאמרתי שהנחל יש שם סלע
שחופה.
אני יכולה לבקש, בוא נדמיין אם אפשר להזיז הסלע. יש לך עכשיו בדמיון כוחות על, יכולים לבוא מהשמיים הליקופטרים שיזיזו גדולי המהנדסים בעולם. זה לא תמיד עוזר. אפשר לנסות לדבר על זה, אפשר לנסות לאבד את זה, אבל התמונה היא ברורה ומובחנת. ברגע שהתמונה היא ברורה ומובחנת, אפשר, ממוקדת, אפשר לעבוד את זה. ברגע שהיא מעורפלת והיא ממוקדת דרך המוח במקומות אחרים, לא תמיד.
לא תמיד המחסום ניתן להבחנה ולהסרה.
אני אספר לך סיפור שלי, כשעשיתי את הדוקטורט היה קטע שהייתי נורא תקועה. ואני, כמו תלמידה טובה של עצמי, דמיינתי את סיפור ההר על הדוקטורט. ונתקעתי שם במשך חודשים, כל יום עשיתי, ונתקעתי. זאת השפה שלי, נתקעתי. יום אחד הצלחתי לזוז שם. והרגשתי שעכשיו זה גמור. זהו.
אבל מה הזיז אותך?
אין מושג. אנחנו מדברים על תת מודע, אנחנו מדברים על כוחות פנימיים. ואני ידעתי איפה אני תקועה, וידעתי באיזה שלב אני תקועה, וישבתי יום יום על המחשב. זה לא שלא עבדתי באותה עת. אבל הסיפור רץ ברגע שהצלחתי להזיז את המחסום בדמיון. זאת אומרת...
בדמיון.
בדמיון. לא במציאות. הסיפור רץ, במציאות ישבתי כל יום על המחשב כך וכך שעות. המציאות הייתה שזה ישתנה והתקדם ברגע שהצלחתי לשנות בדמיון.
אז את מדברת על בעצם, אנחנו מגיעות לקראת סוף שיחתנו עוד מעט.
אני לא מאמינה, ורדה, אני לא מאמינה.
שדרך הדמיון... אנחנו מצליחים לשנות את המציאות, אבל הפואנטה זה שאת ישבת על המחשב יום. את מדברת על זה שבפועל, בחיים עצמם, את לא הרפית.
נכון, נכון. וזה נורא חשוב. זה לא שרק בדמיון אנחנו משנים. אי אפשר לשבת על התחת ולהחליט שהדברים ישתנו בדמיון. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. ואין כזה דבר. רק לדמיין שיהיה טוב, תסלחי לי.
נכון.
יהיה נורא טוב, ואז ישתנו החיים. וגם אין מבחינתי, סליחה שאני מערערת עכשיו על כל מה שכולם מכירים, אין, אני עשיתי ככה וככה וחליתי. לא, לא, לא. אני חליתי כחליתי, ויש כל מיני סיבות למה חליתי. חלקם אנחנו יודעים, חלקם לעולם לא נדע. אנחנו לא יודעי דבר. אנחנו יכולים להגיד, בוא נראה את הסיפור של איך מחלימים. אחד הסיפורים בספר שלי זה של עדנה חברתי היקרה, שנפטרה ממחלה ממושכת מאוד. והיא ראתה, מי שיראה את הספר, הוא יראה את הכיליון של העץ. הדרך שהיא התמודדה עם המחלה היה לראות את החיים בכל יום. זה דבר שאי אפשר להבין אותו עד שאת באמת לא רואה אדם שחי ככה. ובדמיון שלה היא ראתה בסיפור ההר, בדרך היא ראתה עץ שמהבלוטים היא עשתה כפתורים. אז זאת עדנה, זה עדנה, היא ידעה לעשות בדרך לפסגת ההר כפתורים.
למרות שהיא יודעת?
שהיא יודעת שימיה, ברור שיכולים להיגמר.
איזה סיפור מקסים.
כן, זה סיפור באמת, ומי שהכיר אותה הכיר. היכולת שלה לראות חיים, כשהיא יודעת שהיא עומדת להיפרד מהעולם, הייתה בלתי נתפסת. ואנשים היו איתה כמו פרפרים הגיעו, אנשים כל הזמן היו לידה, כי מה שהקרינה זה חיים. היא לא הקרינה את הסוף, היא הקרינה את החיים עד יום האחרון. אז זה, הסיפור הוא לא מה גורל או מה קורה, אלא מה אתה באמת עושה בחיים שלך. זה לא רק מה אתה מדמה, אלא מה אתה עושה בחיים שלך. ועל כולנו, יותר ופחות, יש דברים מאוד 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 קשים, ועדיין אנחנו יכולים לדמיין. ורדה, אני רואה שאת רוצה להגיד, אבל אני אמשיך. אני מוכרחה להגיד משהו שהוא כאילו לא קשור. מהעיתון, כשבועיים אחרי ששוחררה משבי חמאס, דניאלה גלבוע מסמנת וי על אחד המשאלות שדמיינה בתקופת השבי, קעקוע מיוחד. ואז היא מספרת שבמהלך התקופה הקשה שעבדה, ניסתה לשאוף כוח באמצעות דמיון על חזרה לחיים רגילים, ועשתה קעקוע של פרפר וכתבה פרידום. עכשיו, אין לי מושג מעבר להשתאות על כוחות פרפר, העל. אבל היכולת שלה לדמיין את הפרפר הזה עם החופש, היא היכולת המופלאה שאין לנו שום יכולת להבין איך בכלל היא הצליחה לדמיין כזה דבר. אז זה לא בגלל זה שהיא הצליחה לזה, אבל הכוח לבנות את זה. ויקטור פרנקל מספר בסיפרו, האדם מחפש משמעות, שהוא הלך באושוויץ וראה את עצמו מרצה בפני אולם. יש כאן ציטוט. ואני לא רוצה לצטט כרגע את סינואר, שמצוטט בספר, שהוא ישב בכלא, והוא אמר, יום אחד אני אהיה השליט. אז אנחנו לא רוצים לגמור בסיפור כזה, אבל הוא ראה בהחלט תמונה שהוא יהיה השליט. אז הסיפור שאנחנו רואים דמיון, אנחנו רואים. מה קורה עם זה? זה עניין של המציאות. אבל זה הכוח שמניע אותנו. איך אנחנו יכולים לנהל את החיים שלנו ביום-יום?
אז דליה מאיר, את כתבת והדמיינת. אני נזכרת בי, בלילה חושבת איך תראה כריכת הספר הראשון שלי. חושבת על כריכת הספר הראשון. אפרופו לדמיין, אפרופו דימוי.
ואת אומרת שאין לך שום דמיון, את לא עובדת עם דימויים.
אז את רואה, תראי, את קצת שכנעת אותי. באתי אלייך ולהגיד, כתבת ספר, לי הוא לא רלוונטי, כי הסתכלתי, אבל כן, אז כן. ואני מקווה שכן ייפגש בברכת השחייה, אני צריכה להזיז את עצמי.
עם כדור כזה את תזיזי את עצמך, עם כדור שמתגלגל את תזיזי את עצמך.
אז אנחנו כולנו נורא רוצים להזיז את עצמנו.
לא כולנו. לא כולנו. לא כולנו. זה טעות לחשוב שכולנו.
נכון. אנחנו משליחים מעצמנו.
בדיוק.
אז מעניין, דימויים במסע חיים, דמיון ביצירה, דוקטור דליה מאיר, תודה רבה.
תודה רבה, רבה לך, ותודה להוצאת רסלינג שהם כן. הוציאו את הספר.
אז קודם אנחנו צריכים לא לשכוח. תודה למפיקה, מאירה פרץ. תודה לאחראית על השידור, שקד מורג. תודה לעורך הדיגיטל, מקווה שלא בלבלנו אותך, אחיה כהן. וגם תודה למאזינים. אולי קיבלתם, לא יודעת, גרגיר השראה קטן. אולי. אז תודה רבה לכם.
תודה ורדה ותודה על ההזדמנות להגיד ותודה למאזינים.
ביי ביי.